אז אני הגר מזרחי, אני Director of Legal Affairs בחברת Health.io, חברה שמתמחה ברפואה דיגיטלית. אנחנו עושים דיגיטציה של בדיקות רפואיות, בדגש על בדיקות שתן וניטור של פצעי לחץ וקיבים כרוניים, באמצעות הסמארטפון. אני בת 37 מתל אביב, ואני שמחה להיות פה היום.
אני אביגיל לוין מסמסונג נקסט אביב, אני אחראית על השיווק וקשרי קהילה.
ואני סימונה בלסקי ואני מנהלת שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד, שהמטרה שלו זה להנגיש לציבור את התפקידים שקיימים בהייטק ואיך נראים חיי היומיום של העובדים בהייטק, מה הם בעצם עושים. אז אגר, יש לך קריירה מאוד מעניינת. ספרי לנו טיפונת איפה התחלת ואיך כן. הגעת איפה שאת היום.
בסדר, אז אני אנסה להסביר את זה בקצרה. אז למעשה, אני עבדתי, התחלתי דרכי בתור עיתונאית. עבדתי כמעט 10 שנים בעיתונות, שירתתי בדובר צהל בצבא, בענף תקשורת זרה, עבדתי עם עיתונאים זרים, ומשם מיד אחרי שהשתחררתי התחלתי לעבוד ב-AP, Associated Press, לאחר מכן עברתי לעבוד בכמה כלי תקשורת ישראלים, בדגש על ויינט והארץ. עשיתי תואר ראשון בפילוסופיה ומדע המדינה, ואחרי שסיימתי את התואר הראשון, החלטתי לעשות תואר ראשון נוסף במשפטים. אז מצאתי את עצמי בעצם בגיל 27, מתחילה תואר במשפטים, תוך כדי שאני עובדת במשרה מלאה בארץ. התחלתי איזשהו תהליך מאוד ארוך, שלפעמים אני אומרת לעצמי, אם היו אומרים לי בדיעבד כמה, שזה הולך להיות ארוך ההסמכה, וכמה ארוך זה הולך להיות ההסמכה והתהליך הזה, אז אולי לא הייתי עושה את זה, אבל אני מאוד שמחה שלא אמרו לי.
רצית להיות עורך הדין? בגלל זה התחלת תואר שם נוסף?
אז רציתי מאוד ללמוד משפטים בתור התחלה. לא ידעתי מה אני ארצה לעשות עם זה. עדיין הגעתי ככה עם הרבה מאוד מחשבות פתוחות. יש איזו אמרה כזאת שאפשר לעשות הכל עם לימודי משפטים.
זה בסיס טוב. ששווה,
זה בסיס טוב. זה בעיקר, אני חושבת, נותן להרבה מאוד אנשים איזה סוג של אקרדיטציה ליכולות שלך. שזה יתרון, זה יתרון מאוד גדול. אבל יש הבדל מאוד חשוב בין ללכת ללמוד משפטים לבין באמת להפוך להיות עורך דין, וזה משהו שמבינים אותו רק תוך כדי הלימודים וכשמתחילים לחפש התמחות.
יושבת פה עוד עורך הדין בדימוס, בגלל זה היא מצחקקת.
וכל שלל חבריה שהבינו את אותה הבנה מאוחר מדי.
כן, עשיתי את ההתמחות שלי בטולצ'ינסקי, זה משרד שמתמחה גם בהייטק, אבל בעיקר במיזוגים ורכישות. למעשה, כשחיפשתי התמחות, וזה משהו שחשוב אולי לדבר עליו.
כן, על המזוגים רכישות והייטק. נכון. כלומר, זו בחירה נבונה נכון. בעתיד. נכון. בדיעבד.
מאוד. ואצלי באמת הייתה הרבה מאוד התלבטות, כי כן הגעתי מרקע של כתיבה ועריכה ועולם העיתונות ועברית, והייתה התלבטות מאוד גדולה אם ללכת לכיוון הזה של ליטיגציה, של בתי משפט, של הופעות בבתי משפט, לעומת התחום שהוא יותר מסחרי עסקי, ואני באופן מודע קיבלתי החלטה ללכת לכיוון הזה, גם כי היה לי מאוד חסר העבודה באנגלית, שהכרתי מתחילת הדרך שלי, ובכלל עבודה בסביבה בינלאומית זה משהו שמאוד קסם לי, ובדיעבד התברר כאינטואיציה מאוד טובה.
אז עשיתי התמחות בעצם בהייטק, מסחרית.
כן, אז נכון? את ההתמחות שלי עשיתי בעולם של מיזוגים ורכישות, שזה למעשה אומר עבודה על עסקאות שיכולות להימשך לפעמים חודשים, הרבה מאוד קריאה של הסכמים של חברות, זה בעצם ליצור איזשהו מין טיימליין כשאתה עושה due diligence לחברה, ליצור איזשהו מין טיימליין שיספר את הסיפור של החברה למשקיעים או לרוכשים, ובעצם לזהות נקודות שיכולות להיות נקודות של חשיפה פוטנציאלית, ואחר כך למצוא דרך לפתור אותם. שזה ניסיון שהוא מאוד רלוונטי למה שאני עושה היום. אני לא יודעת אם אני מקדימה קצת את המאוחר.
אז רגע, אז בואי נלך כמה שנים אחורה. אז היית בעצם עורכת דין.
אז עשיתי את זה בהתמחות, ואז לא נשארתי בטולצ'ינסקי אחרי ההתמחות. אחרי ההתמחות עברתי לשמחתי ליגאל ארנון, למחלקת הייטק וסטארט-אפים. ושם נחשפתי יותר לעולם של הסטארט-אפים, וזה, אני אומרת לשמחתי, לא בגלל שטולצ'ינסקי זה לא משרד מצוין, משרד מעולה, אבל החשיפה הזאת לעולם הסטארט-אפים הייתה בשבילי אירוע מאוד משמעותי ומרגש.
מיינד בלואינג,
כן.
שבעצם מה? כלומר, אחרי כמה שנים החלטת ש...
אז זו עבודה מאוד שונה מהעבודה שתיארתי עכשיו של מיזוגים ורכישות. זה בעצם לעבוד עם הרבה מאוד חברות צעירות, אפילו החל מרגע הקמה, להכיר מייסדים ברגע הקמה, לבנות עבורם את כל המבנה של החברה, איך בונים בורד, איך בונים... מבנה של תאגיד, מה חשוב לקחת בחשבון כשהם מחליטים על זכויות, הסכמי העסקה השונים.
שזה לא דברים שהם די טמפליטים גם ככה? כאילו זה לא...
זה יכול להיות דברים שהם די טמפליטים, אבל זה חשוב לדעת להסביר את זה למייסדים כשהם מגיעים לחברה. ויש הרבה מאוד הבדל בחברה שמגיעים אליה 4 מייסדים, לעומת חברה של מייסד אחד. מתי מחליטים על הדברים האלה, זה דברים שאחר כך אתה פוגש אותם בשלבים מאוחרים יותר, כשפתאום צריך להכיר, לעשות סיבוב השקעה ראשון למשל, או לשנות את התנאי וסטינג למשל של אחד המייסדים.
רגע, אז בואי, מתי החלטת שאת רוצה להיות בצד השני?
אז בעצם אחרי 2.5 ביגאל ארנון, מאוד 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 אינטנסיביות, הרגשתי ש... העולם של עבודה במשרד עורכי דין פחות מתאים לי. כלומר, הרגשתי שגם אני רוצה לעשות משהו שמשלב כישורים שהיו לי מימיי לפני שהפכתי להיות פול-טיים לויר, וגם להיות יותר בצד של העשייה ופחות בצד שתומך אולי ומלווה מהצד.
אז מה זה שונה באמת?
כן. אז את רוצה לדעת איך עשיתי את המעבר הזה?
אני חושבת שגם איך עושים את המעבר, כי זה, אני חושבת כמוך, יש עוד המון עורכי דין ועורכות דין בחוץ שמחפשים את המעבר, ובאמת במה זה שונה? כאילו אם ניכנס ממש כבר לקור של התפקיד, מה זה שונה ממה שעשית שם?
אז קודם כל, לקח לי הרבה זמן להבין מה אני רוצה ומה אני יכולה בכלל לעשות. אחד הדברים שאני, ככה, איך שאני בניתי את התהליך הזה, זה קודם כל, קמתי לעצמי מין advisory board קטן, של אנשים שאני מעריכה אותם ומעריכה את הניסיון המקצועי שלהם.
שאיך הגעת אליהם?
חלקם הכרתי דרך חברים, או חברים של חברים, או אנשים שפגשתי... כמובן שאחרי 3 שנים של הרבה עבודה עם סטארט-אפים, כבר היו יותר אנשים שהכרתי מתעשיות שונות, בין אם זה בחברות הייטק או סטארט-אפ, או בין אם זה במשרדי עורכי דין, וגם מעולם העיתונות, אנשים שעשו מעברים כאלה ואחרים.
ועשית מיפוי.
עשיתי סוג של מיפוי, כן. התחלתי לעשות פגישות איתם ולהתייעץ, וזה משהו שאני מאוד ממליצה. זה מספיק שיהיו איזה בין 3 ל-5 אנשים, שאתה מעריך את הדעה שלהם ואת התהליך שהם עשו,
שגם הכירו את העבודה שלך, אני מניחה.
וכן, שהכירו את העבודה ואת הניסיון שלי.
שהמחשבה הייתה להישאר בתחום המשפטי פחות או יותר, באיזשהו פורמט?
המחשבה הייתה...
סוויץ' מוחלט.
אני זוכרת שנפגשתי עם יונתן בפעם הראשונה, המחשבה הייתה למצוא דרך לשלב את שני העולמות האלה. זה לא מובן מאליו, שני העולמות, כלומר העולם של העיתונות והעולם של העריכת דין. ובעצם התחלתי לעשות את הפגישות האלה, התחיל להתחבר לי קצת יותר מושג של מה אני רוצה לעשות, ובאמת בשלב כלשהו הכרתי את יונתן אדירי, שהוא היום הבוס שלי, הוא ה-CEO. אז את יונתן גם הכרתי דרך חברים שחברים.
אז בעצם פגשתי את יונתן.
כן.
החלטתם על התפקיד הזה מראש, כלומר, אוקיי, בואי ותהיה אשת ליגל שלנו בתוך החברה, אז, כי יש לנו הרבה התעסקויות כנראה עם גופים גדולים
ומחילים. באמת היה לי, הייתי גם במובן מסוים במקום הנכון, בזמן הנכון. יונתן בדיוק התחיל לבנות את סביבת המנכ״ל, כמו שהוא קורא לה. ובעצם החברה מנתה אז 30 איש, רובם היו אנשי מוצר ופיתוח, אנשי טכנולוגיה וגם אנשי מדיקל כמובן, אנשים מהעולמות של רגולציה למשל. וסביבת המנכ״ל בעצם הייתה איזה מין סמכות שיורית לכל מה שהוא לא הדברים האלה, וזה הרבה. זה כולל גם פיננסים, גם ליגל, גם ביזנס, גם מרקטינג, PR, קופירייטינג, ועד...
טוב, זה גם שאלה מעניינת, כן. בכללי, באיזה שלב להיכנס לסטארט-אפ, נכון, ומתי נכון מאוד. עם תפקיד כזה. זאת אומרת, נכון. היית בערך 30 איש,
נכון.
זה היה לפני גיוס כבר, אחרי גיוס?
אז זה היה כבר אחרי שעשינו גיוס סיבוב, היינו לקראת סיבוב B, אוקיי. וזה,
מי שלא מכיר, זה, זה סיבוב שני של שני משמעותי של גיוס שהחברה עושה, שכבר נכנס סכום כסף משמעותי לחברה, 20-30 מיליון דולר. זאת אומרת, החברה כבר יחסית מבוססת, לרוב היא כבר מוצר בשוק שמוכר.
נכון, נכון.
אז נכנס לתפקיד.
נכנסתי לתפקיד, ואפשר לומר שבחודשים הראשונים באמת עשינו כולנו הרבה מאוד מהכל. כלומר, אני אמנם לקחתי על עצמי את החלק הלגלי, המשפטי, ואגב, הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לחברה הוא לעשות מיין דו דיליג'נס על החברה. פשוט ישבתי במשך כמה שבועות, עברתי על כל המסמכים הקיימים של החברה ובניתי לעצמי איזשהו טיימליין של איך החברה הזאת נראית, איזה דברים אני הייתי מעלה בתור עורך הדין שעושה דו דיליג'נס על החברה, איזה דברים צריך לפתור, ובעצם הפכתי, עשיתי איזשהו בדק בית, איזשהו סדר עצמי, שעד היום המבנה הזה נשאר, כלומר, זה ממש ברמה של פשוט לבנות הכל בתיקיות, לעבור על כל מסמך, לבדוק לאן הוא שייך, מתי הוא נחתם, מי חתם עליו, למה הוא נחתם, האם הוא עדיין בתוקף, ופשוט ליצור איזשהו סיפור לעצמי של מי זאת החברה ואיך היא הגיעה בעצם לאן שהיא
היום. מעניין, כאילו ממש לקחת את העבודה היומיומית שלך כעורך הדין, ו... מה שנקרא לטובתך, לתוך החברה.
כן.
מישהו ידריך אותך על מה עושים? ידעת למה לצפות? ידעת איך להתכונן לכניסה כזאת?
לא, לא ידעתי למה לצפות בכלל. כלומר, והיום בדיעבד אני מבינה כמה מעט ידעתי, כי אני חושבת שלקח כמעט שנה עד שהרגשתי שאני באמת שוחה בחומר. לא בהכרח החומר המשפטי, אבל וזה אולי נקודה שחשוב לציין לגבי LTIO, שזה פשוט חברה, בגלל האופי של המוצר שלנו, שהוא מאוד ייחודי, הוא כולל גם בעצם מוצר מוחשי, ערכה, שזה כולל פס ייצור, ספקים, חיי מדף, ניהול של מלאי, גם אפליקציה שהיא טכנולוגיה, בנייה של אלגוריתמים, פרטיות, שזה נושא מאוד מאוד מרכזי, וגם העובדה שזה מוצר רפואי, כלומר, אז כל כמעט תהליך שאנחנו עושים בחברה חייב לגעת בשלושת הנקודות האלה,
אז יש חשיבות לבחירת חברה גם שזה. רגע, אז בואי תספרי לנו קצת, מה את עושה היום, ביום-יום? איך נראה היום שלך, מול מי בעצם את הממשקים שלך?
למי את מדווחת, את מנהלת אנשים? קצת את
ה... אז אני למעשה חלק ממשולש שנמצא תחת ה-COO, עוז, שהוא בעצם היה גם חלק מסביבת המנכ״ל אז כשאני הצטרפתי. אני אחראית על הצד הלגלי, ויש עוד מישהי בדרג דומה שלי שהיא אחראית על הצד הפיננסי. לה יש צוות של אנשים שעובד איתם, מנהלת חשבונות, חשבים וכדומה, ולי יש סוללה של עורכי דין חיצוניים שאני אספתי עם הזמן לכל מיני תחומים ובכל מיני טריטוריות. החברה עובדת היום בכמה שווקים שונים, ישראל, בריטניה, ארצות הברית, וזה מאוד משפיע על התהליכים, כלומר, גם בגלל שמערכות הבריאות בכל טריטוריה כזאת הן שונות, וגם בגלל שהדין החל הוא מאוד שונה, ובכל טריטוריה כזאת יש צוות, אז זה אומר שכבר יש לך צוות ומשרד ודיני עבודה, וכל מה שנגזר מלנהל בעצם מערכת כזאת של חברות בנות.
העבודה היא באנגלית, אני משערת,
כן,
נכון?
כן, העבודה היא באנגלית, שזה באמת נושא שהוא חיוני. אנחנו עובדים בעצם גם בינינו לבין עצמנו באנגלית, כלומר, כל התכתובות הן תמיד באנגלית, כולל בעצם המון, אני סוג של חמל שמקשר בין כל ההיבטים של המוצר, שזה יכול להיות פרודקט, רגולציה, ייצור, לוגיסטיקה וכדומה.
את צריכה אז להבין את המוצר מאוד לעומק?
מאוד, מאוד. ספציפית בחברה שלנו זה תהליך שלוקח זמן, ויש חשיבות מאוד גדולה, כי לכל מיני שאלות כמו חיי מדף שאתה מציע ללקוח על ערכה, יש לזה השלכות על הפס ייצור שאתה עושה בסין למחרת, איך אתה מנהל את המלאי שלך, מה אתה יכול להציע, מה אתה לא יכול להציע. סתם, כדוגמה קטנה, היבטים של פרטיות, היבטים של איפה המידע, נגיד, מוחזק על השרת.
אז יש לך ישיבות עם הצוות פרודקט להכיר? איך זה עובד?
אז החברה אצלנו בנויה ככה שיש לנו כמה טאסק פורסים, שחלק מהם מסחרים וחלק מהם בעולמות הריסרצ' והניסויים הקליניים. כשאני הגעתי, עוד לא הייתה את החלוקה הזאת, ושמחתי זכיתי ככה להכיר קצת מכל דבר, והיום בעצם אני עובדת בעיקר מול הפרודקט מנג'רים בתוך הצוות של המוצר עצמו, אבל יש גם הרבה ממשקים עם, כמובן, הצוות של המרקטינג, הצוות של ה-R&D, כמובן שכל מה שקשור לאופרציה יומיומית, כל הסכם חדש מול לקוח שאנחנו רוצים לעשות, כל הסכם מול ספק, והניהול השוטף של התאגיד, כלומר, יש בסופו של דבר חברה שיש לה גם את העבודה השוטפת שלה.
את נמדדת על משהו? על מה נמדדים?
זו שאלה טובה.
תפקידים
כאלה. כשפתאום הגיעה איזו תביעה מטורפת, אז היא נמדדת.
אז הרבה פעמים זה להיות סוג של שוער. צריך להיות איזה גול קיפר כזה. להיות מוכן ודרוך כל הזמן לקחה לביתה שתגיע, לא בכך במובן השלילי, אבל איזשהו הסכם גדול שצריך להיכנס עם איזשהו לקוח, או איזושהי סיטואציה שצריכה פתרון. אני חושבת שבעיקר, לשמחתי, עד עכשיו, המקרים החיוביים שבהם הזדקקו לי, היו רבים יותר מהמקרים, מהמחלוקות כן.
כשאת מסתכלת אחורה לתפקיד כעורכת דין, איך בעצם היום-יום שלך היום שונה מבעבר? זאת אומרת, מה השתנה לטובה או לחיוב? ואיך בעצם את באמת משלבת את הקריירה העיתונאית שלך גם?
שאלה טובה. אז אין ספק שהיום אני כבר פחות, היום אני כבר פחות מביאה את הצדדים שהיו רלוונטיים אליי לעבודה שלי בתחום התקשורת. יש לנו היום כבר מחלקת מרקטינג גדולה, מאז שהתחלנו, אנחנו גם בעצם בשנה האחרונה ממציאים את המוצר שלנו בבוץ, שזה בעצם סופר פארמה של בריטניה, ובעקבות זה יש לנו גם מחלקת מרקטינג גדולה שמתעסקת בכל הדברים האלה, אז אני פחות נדרשת לזה, וזה גם טוב בסופו של דבר, יש לי מספיק עבודה בשביל עצמי, בשביל לחסות את היום. מה שמאוד שונה, אני חושבת, מהעבודה במשרד עורכי דין, קודם כל, אני לא מתיימרת להיות המומחית מספר אחת בתחום ספציפי.
יש לך סוללת עורכי דין, אמרת, סביבך.
אז בעצם את מפעיל.
אז מה שאני כן, זה אני קודם כל העורך דין שמכיר הכי טוב את החברה, מכל עורכי הדין בעולם, כנראה, ואני יודעת להסביר בצורה שתהיה מובנת לאורכי הדין, מה החברה שלנו עושה, מה אנחנו צריכים שהם יעזרו לנו בו, מה הקשיים שאנחנו נתקלים בהם, או לעזור להם להבין איך לעזור לנו. ומהצד השני, גם להנגיש את העולם הזה של חוזים, terms of use, ספקים שצריך לחתום איתם, לדעת להנגיש את זה לאנשים שהם לא באו מהעולם הזה של לקרוא עכשיו הסכם של 60
שפת עורכי דין.
כן, ממש ככה.
של שפת מתכנתים.
ואתה צריך לדעת לדבר עם שני העולמות, זה מאוד חשוב, ולדעת להבין מספיק בכל צד בשביל כן לדבר את השפה שלו. אז זה משהו שאני מאוד ממליצה עליו.
מהמם, טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל האמת שיש לי שאלה, את יכולה לשתף אותנו קצת? מה הטווחי שכר? אני משערת שזה תלוי ברמה שאת נכנסת, או בסניורתי. קצת על זה, ואולי גם לגעת באותה זה, אני כבר שואל, תנסי לזכור גם את זה, אתה מתקשה. איך מגיעים לתפקידים האלה? איפה מוצאים אותם?
שאלות טובות.
אנחנו מדברים על תפקידי ג'וניור, לא מישהו שנכנס לתפקיד יועץ משפטי של וויקס לצורך העניין.
כן, אני מבינה לחלוטין. אני חושבת שאפשר לחלוטין לצפות שהמשכורות יתחילו ב-20,000 ומשם יתקדמו, אבל שוב, זה מאוד תלוי, מאוד מאוד תלוי, וגם שוב, צריך לקחת בחשבון כמובן אופציות או תנאים אחרים.
total compensation.
כן, אני לא חושבת שזה צריך להיות המדד שלפיו עושים את זה. באמת, אני חושבת שיותר חשוב לשאול מה הרנווי מאשר מה המשכורת החושית. כי גם אם יציעו לך 40,000 שקל, אם הרנווי הוא חצי שנה, אז אתה עוד חצי שנה תמצא את עצמך מחפש עבודה.
זה טיפ טוב לכל מי שמחפש עבודה בהייטק.
ואיפה בעצם מוצאים עבודות כאלה? איפה רואים את זה?
אז זה, אני חושבת, כבר בתור התחלה קריאה טובה למנכ״לים ונושאי משרה בחברות סטארט-אפ שככה מוצאות את עצמם, כן, סביב, בוא נגיד, סבב בי, להתחיל לחשוב על הבנייה של הפאונדיישן הזה. אני חושבת שזה משהו שהוא באמת לא כזה טריוויאלי בחברות צעירות. הרבה פעמים רואים נושא, בעלי תפקיד כזה של יועץ משפטי אין-האוס רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים, ואני חושבת שדווקא האינטואיציה של יונתן לראות בליגל כחלק מהיסודות של סביבת המנכ״ל, כחלק מהמסל שהוא צריך בחברה, זה אינטואיציה מאוד מאוד נכונה, ואני חושבת שכל מנכ״ל או COO בחברה צריך לחשוב האם זה באמת, הוא מצליח לנהל את זה בעצמו מול עורכי הדין או לא, ואני קוראת לבעלי תפקידים כאלה,
לעורכי הדין להציע את עצמם בחברות
שכאלה. וגם לעורכי הדין להציע את עצמם, כן, בהחלט, בהחלט.
זאת אומרת, ליזום, פשוט לפנות למנכ״לים, לא לחכות לפרסום של משרה כזאת, אבל את מכירה?
פרסום של משרות כאלה, אני חושבת שהוא יגיע בחברות יותר בשלות, שבדרך כלל כבר יש להם איזושהי מיני מחלקה משפטית, או יותר מבן אדם אחד שעושה את זה. אני חושבת שזה באמת צריך להיות נקודה ששווה להביא יותר את המודעות אליה, גם מהצד של החברות וגם מהצד של עורכי דין. ואגב, עורכי דין שעובדים בסטארט-אפים או עם חברות הייטק, אז כן, תבדקו מה לקוחות שאתם עובדים איתם, כלומר, תהיו עם היד על הדופק.
לעשות מעבר מהמשרד
כן,
ללקוח.
כן, לחלוטין.
נעבור לשלב השאלה המהירה.
כן? יאללה.
יאללה. אז יש לנו שאלה מהירה. כן. את לא צריכה לחשוב עליה יותר מדי, ולענות באינסטינקט.
אוקיי.
אז זה תפקיד יותר אנליטי או יותר הומני?
אנליטי.
זה ממשק יותר עם אנשים או יותר עם מחשבים?
אנשים.
זה תפקיד גמיש או שעות קבועות ונוקשות?
אצלנו גמיש.
הרבה נסיעות או שזה קרוב לבית? לא בתקופת קורונה.
הוא קרוב לבית, ומעבר לזה, זה תפקיד שקשה לעשות אותו כשאתה לא נמצא במשרד.
אבל נסיעות הכוונה, נסיעות לחול.
נסיעות לחול פחות.
אני
צריכה לחשוב על זה, כן.
מעניין לי שאלה אחרונה. טיפ לאנשים שרוצים לעשות את המעבר הזה, כי באמת כל כך הרבה אנשים שאני מכירה רוצים לעשות את המעבר הזה. אז משהו אחד שאת חושבת שפיצחת, שאנשים אחרים יכולים להעתיק.
כן, אז קודם למצוא את הדרך לעולם ההייטק, בתוך עולם עריכת הדין, הייטק וסטארט-אפים. זה לא חייב להיות, אגב, בנושא של האנגלית, יש גם הרבה חברות, אמנם פחות הייטק, וחברות תעשייה ישנה שגם יש הרבה הרבה מה לעשות בהן, ואנגלית היא לא בהכרח threshold שם לכניסה. וכן, למצוא את עצמך קודם מגיע לעולם הזה, ואז לבנות איזושהי רשת של קשרים עם לקוחות, לנצל את זה שאתה חשוף להרבה מאוד חברות שאתה יכול ללמוד מהן ולהכיר אותן. ואנשים שבדרך כלל מאוד פתוחים לעזור ולחשוב, ואם נוצר חיבור, אז הרבה פעמים הם ישמחו לקחת אותך לצוות שלהם.
מהמם, אז אני למדתי קודם כל שוב, נראה לי שזה גם חוזר בפרקים, להקיף את עצמך או את עצמך, בכמה אנשים שיכולים לעזור, להתייעץ לפני מעבר. דבר שני זה באמת ללכת להתמחות בהייטק ומסחרי, ככה אם אתם לפני זה. טוב, מדהים. תודה.
תודה רבה, אגב. שמחנו.
תודה.
ביי ביי.
ביי.